ואומר אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין עובדי כוכבים. אומר הרב, יש לומר על פי דברינו הקודמים, שרב מפרש דברי הברייתא שביארה החיסרון הניכר בכל משמר בפני עצמו. מצוות המעשיות משלמות המידות מתורה הנגלית והנסתרת כפליים לתושייה. הוסיף רב באור שכל המדרגות כלולות זו בזו, ובכל חלק מהם ניכר חיסרון לכולם. כלומר, אסביר. א', הרב ביאר שהזעקות של המשמרות זה כנגד חסרונות שיש במציאות. חיסרון ראשון של התורה המעשית, חיסרון כמו מצוות, פשוט עשיית המצוות, חיסרון שני של המידות. בגלל שלא עושים את זה בשלמות, כן.
מה, בגלל שאנשים יושנים בלילה?
לא, לא. בגלל שלא מקיימים את המצוות קרוב. לא שומרים על המצוות קרוב. לא בגלל הלילה. בסדר, אז החיסרון הראשון זה חיסרון קיום המצוות המעשיות. החיסרון השני זה חיסרון בשלמות המידות. החיסרון השלישי והרביעי, שיש ביניהם סוג של חיבור, זה חיסרון בתורה בשתי הרבדים שלה, זאת אומרת גם בתורה הנגלית, ש"ס פוסקים, אביי ורבה, וגם בתורה הנסתרת. בסדר, זה תמצוף. עכשיו, רב שמואל אמר, ויצחק בר שמואל אמר, שלוש משמרות אב והלילה, ועל כל משמר ממשמר יש זעקה שמתחלקת לשלושה חלקים. שהחרבתי את ביתי, ששרפתי את היכלי, שהגליתי את בניי לבין עובדי כוכבים, שבעצם עוד מעט הרב יבאר ששלושת החסרונות האלה הם כנגד ארבעת החסרונות שהזכרנו מקודם. אז אומר הרב, דבר ראשון שנלמד מכאן, זה שכל חיסרון כזה פוגע בכל השלמות. וזה דבר פשוט, נכון? אדם שהוא, המידות שלו מתוקנות, הוא לומד תורה פנימית ונגלית, רק לא עושה את המצוות המעשיות. אז מה? אז זה לא רק שאין לו מצוות מעשיות, נכון? אלא גם התורה שלו היא לא תורה שלמה, וגם המידות שלו זה לא מידות שלמות, נכון? פשוט. כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. אין לי אלא תורה, מה הכוונה? מה הפשט? אין לי אלא תורה ולא מצוות. ולא מצוות. אז אפילו תורה אין לו, גם התורה שלו לא ישרה, גם התורה שלו לא מתוקנת. אותו דבר, וכן כל חלק, בסדר? כל חלק שניקח משלושת או ארבעת הפרמטרים האלה, אם תוריד אחד, הכל לא שלם. וזו אמירה הראשונה, שעל כל משמר, למרות שכל משמר מייצג חיסרון אחד, הקדוש ברוך הוא זועק על כל החסרונות. למה? כי כל חיסרון משפיע. אדם שהמידות שלו לא מתוקנות, אין מה לעשות. גם אם הוא לומד המון תורה ועושה את כל המצוות, אם המידות שלו לא מתוקנות, הוא לא גם התורה נפגעת וגם המצוות נפגעת. בסדר, זה תובנה פשוטה, נכון? זה דבר אחד. הדבר השני, זה הכוונה שכל המדרגות כלולות זו בזו, ובכל חלק מהם ניכר חיסרון כולם. בכלל, אנחנו לא רוצים ליצור בשום אופן בעלי מומים. מה זה בעלי מומים? אם אדם יש לו שתי רגליים בריאות, אבל אחת ארוכה ואחת קצרה, אז מה? מה יקרה לאדם הזה? יצלה. כלומר, למרות ששתיהן בריאות, אדם צריך לראות שהוא שלם בהכל. טוב, אז מה אתם תעשו? כן, שלם בהכל. מה שתגיד, אין בעיה, למה לא? שיהיה שלם בעיה, אף אחד לא יכול להיות שלם בהכל. אבל הכוונה היא שבאופן פרופורציוני, הוא דואג להתקדם בכל התחומים. ולא שתחום אחד הוא עולה מעלה מעלה, והתחומים האחרים מוזנחים. זה בדיוק האנשים הצולעים, שתחום אחד הם מאוד מתקדמים, תחום אחד לא. ולהפך. אדם כזה, החיסרון שלו יותר ניכר מאשר בעל שתי רגליים קצרות, נכון? רק שיש לו שתי רגליים, קצת יותר קצרות מהרגיל, לא כל כך רואים. כשאדם יש לו אחת ארוכה ואחת קצרה, זה מאוד בולט. אז המשל פה זה גם אדם. זה שפתאום הוא משהו אחד מאוד ומזניח תחומים אחרים, זה חיסרון יותר גדול מאשר שיהיה אומנם לא כל כך גדול בתחום אחד, אבל כל התחומים יהיו מאוזנים. זה מאוד חשוב האיזון הזה שבין אני אומר תורה, מצוות, מידות. או במילים אחרות, מעשים, מחשבות, נפש. בסדר? כאילו... מה?
מוסר.
מוסר זה לימוד כדי להגיע למידות, כן.
אבל למה בהכרח קשר לנפש? נפש זה פה לימוד, לא?
לא, הנפש היא בעצם המידות שלה. המידות, כמובן היא כל הצד הנפשי. הנפשי זה הצד המידותי. אז ממילא אדם צריך להיות מאוזן. אם אדם לא מאוזן בזה, זה להפך. על זה נאמר שהתורה יכולה להפוך להיות סם מוות. למה סם מוות? זה הגר"א כותב ועוד. אם אדם לומד תורה עם מידות לא מתוקנות, התורה עצמה הופכת להיות סם מוות. כי הוא מעוות את התורה, הוא מעקם את התורה, הוא לוקח את התורה למקומות שהתורה לא כיוונה אליהם. ולהפך, דווקא בגלל שהוא גדול בתורה, יש לו יותר עוצמה ויותר כוח. ולכן הוא יכול יותר להזיק. זה פשוט, אני חושב, לכולנו, נכון? ככל שאדם... הנזק שאדם רב גדול, עם מידות לא מתוקנות, יכול לעשות, הוא גדול לנרוך מאשר סתם אדם עם מידות לא מתוקנות, שאין לו המון המון תורה וידע.
יכול
להיות שאתה משלם
קשר.
מה?
יכול להיות שאתה משלם קשר. אם הדברים הפקטליים
הלכתיים,
נכון, מה
רע
יכול לצאת
מזה? אם המידות לא מתוקנות, המון המון רע, כי שוב, אדם...
איך זה ניכר?
כי אדם נניח, בסדר, על פי הכללים, אבל יש המון דברים שהם לא נכנסים לתוך הכללים. מעבר להלכה הקרה, יש מה שנקרא נבל ברשות התורה. אפשר לעשות דברים... שכאילו אתה על פי הכללים, אבל זה לא אמיתי וזה לא נכון. וזה לא מוסרי. ופה נכנס המקום של המידות. שאדם עושה דברים רעים על פי ההלכה. אבל רעים לא טובים. טוב, אז זה ממלא יסוד אחד. יסוד שני, עכשיו הרב מסביר. והנה בית המקדש נקרא בית השם והיכל השם. שתי... צדדים. ונראה שמלך בשר, בשר ודם יש הפרש שנאמר על מקום שבטו בית המלך או היכל המלך. בזה שבית המלך מציין על שענייני המלכות נעשים בו. כי הבית יורה על כל הנדבים גם כן כדרך ענייני מלכות שהשרים והסגנים בכללם. כלומר בית המלך זה המקום אפשר להגיד כמו בית ראש הממשלה. האמת היא היום זה אולי יהיה דומה ליותר למשרד ראש הממשלה. לאו דווקא לכבודו של ראש הממשלה. זה שם יש את כל השרים שעוסקים בזה והסגנים, ושם מטפלים בענייני המלכות. כלומר, אם נחלק את זה היום, החלוקה שבין בית המלך להיכל המלך שהרב קוק עושה, זה כמו החלוקה היום בין משרד ראש הממשלה לבית ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה זה כמו בית המלך, זה המקום ששם עושים את כל הדברים של המלכות. בית ראש הממשלה, מה עושים שם?
זה הבית הפרטי
שלו. כן, זה לא בדיוק, זה בית ראש הממשלה. זה לא בית סתם. אז מה זה, מה עושים שם? כבוד. כלומר, שם זה באמת, כאילו, זה לא המקום שבו נחתכים העניינים וזה, זה המקום של הכבוד. כאילו, שבאים מנהיגים רשמיים לפגוש את ראש הממשלה, איפה הם פוגשים אותו? משרד ראש הממשלה? לא, משרד זה שם מתרוצצים כל העוד, זה לא מתאים. פוגשים את זה בבית ראש הממשלה. בסדר? אני רק רוצה לציין את הציור. ממילא גם פה, בית המלך, זה המקום שם בפועל פועלים, גוזרים את הגזרות, עושים. היכל המלך, זה היכל כזה, שהמלך יושב וזה לכבודו. וזה בעצם מה שמסביר. אבל ההיכל הוא מיוחד כדי להגדיל מעלת המלך בלבד. ולדעת כבוד המלך מצד היותו יושב בהיכל נכבד. חיירו זה היכל, לא סתם איזה בית, זה היכל, זה מקום מכובד. וזה עכשיו דבר עמוק מאוד, וזה ההפרש נראה לי בין מצוות התורה המפורשות לבין מידות הטובות הכוללות. שמצוות התורה שהן ערוכות בשיעורה מפי עליון ברוך הוא, הם ענייני המלכות שעל פיהם העולם מתנהג ברצון השם ידבר. והמידות הטובות הן מכינות יותר את לב האדם לדעת את השם ידבר וכבודו.
שהמידות זה לא מצווה מפורשת בתורה?
ודאי, זה לא מפורש. לא. יש דברים כללים והלכת בדרכה, דברים מאוד כללים, זה לא מפורט. לכן ממילא, זה הבדל גדול. מענייני המצוות, זה כאילו אתה רוצה להתנהג על פי הקדוש ברוך הוא, בבקשה, הנה, זה המתכון. הוראות הפעלה, כאן, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, זה הדברים המעשיים, לך עכשיו עם זה, אתה עושה רצון השם בך. אבל איך אדם, יש לו את היכולת באמת לקלוט, אתם יודעים, כמו שאומרים היום, לא את המילים, את מה שמעבר למילים.
בין השורות.
מה? בין השורות. בין השורות. לא את מה שאמרו, אלא את המשמעות ואת הרוח, כן, יש את, כאילו היום, את הפקודות של המפקד, ויש את רוח המפקד. זה לא הפקודות, זה הרוח שמעבר לזה. השם שמעה בקולי, אומר האדמור הזקן, מה זה בקולי? זה לא את קול, לא כתוב השם שמעה את קולי. השם שמעה בקולי. מה הכוונה? אומר האדמור הזקן, תשמע את מה שבתוך הקול שלי, לא את מה שאני אומר רק. השם שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אז השם תשמע בקולי, בתוך הקול שלי תשמע מה אני באמת רוצה.
לשמוע
בכל
מישהו,
לשמוע לכל
מישהו,
לשמוע
בכל מישהו,
זאת אומרת,
זה לא בכך לעשות מה
שאומר, אתה אפילו. כן, אבל אדמור הזקן מפרש מה שאמרתי, על זה שכתוב בקולי ולא את קולי. זה לשמוע בתוך הקול שלי. כי שוב, כי ודאי שאין הכוונה, השם שמע בקולי, דהיינו, אתה צריך לשמוע בקולי, כאילו, מה אני אמרתי, מה... זה ביטוי מובן, אבל בלשון. אבל אני אומר, אדמור הזקן אומר, בקולי בתוך הכל. אז גם פה, יש מהמצוות המעשיות הפשוטות, ההלכות, עושים את רצון השם, פקודות המלך, מצוות המלך. אבל המידות הן בעצם להיכנס לרוח הפנימית. כי כל המצוות נועדו בשביל הרוח הפנימית, כמובן. והמידות הן אותה רוח פנימית. לכן התורה אומרת לנו דבר מעניין, חז"ל אומרים לנו דבר מעניין. התורה תחילתה חסד וסופה חסד, לומר שכולה חסד. כן, נכון, רבי סמלי, יום בסוטה. כלומר, התורה כולה חסד, מתחילה בחסד, ויעש, השם אלוקים לאדם ואשתו קטנות אור, סופה חסד, שהקדוש ברוך הוא קובר את משה רבנו, כביכול, ולומר שכולה חסד. אז מה זה? אבל התורה היא לא חסד, התורה יש המון מצוות. לא, זאת הרוח הפנימית של התורה. הרוח הפנימית של התורה זה לעשות טוב, זה לעשות חסד. זה הרוח הפנימית של הכל. בסדר, יש המון, המון הלכות, הדרכות, איך לעשות את זה. בלשון הזוהר, עצות. המון עצות, איך לעשות. אבל הרוח הפנימית זה המידות, לכן אומר הרב, יש את הבית ויש את ההיכל. הבית זה איפה שעושים את הדברים המעשיים. ההיכל זה לקלוט את הדבר הפנימי. אולי אם נרצה להמשיל את זה בלשון הקבלה, אז בעצם זה אור מקיף ואור ישר.
מה?
האור הישר הוא המצוות המעשיות, כאילו זה מה שצריך לעשות, והאור המקיף זה המידות. זה האווירה הכוללת, זה ההתרשמות של מה שיוצא מהכל, מהרוח שם. על כן, מצד שבית המקדש היה מרכז הקדושה, ועל ידו נשפעה קדושה גדולה בעבודת ישראל בכל המצוות, גם טהרה בלב הכשר לכל המידות היקרות, נקרא נגד ענייני המצוות המעשיות בית השם, ונגד קדושת המידות היכל השם, על כן מקביל נגד פני שור פני אריה. אמר שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי. אז יש את הבית ויש את ההיכל. והנה, המצוות הן שורש לדבקות הנפש באור האלוקי בעולם הבא. עולם המידות מכשירות את הדבקות גם כן בעולם הזה, כדי שתהיה מוכנת לנבואה. דבר מאוד מאוד מעניין, כן? האמירה כאן של הרב. המצוות הן שייכות לעולם הבא, כי אם אדם עוסק על מצוות בעולם הזה, אין לו שאר רוח. הוא יכול להיות טכנוקרט גמור, כאילו הוא עושה, בסדר, קונה לו שכר למעלה. לאו דווקא שיהיה איזושהי השפעה, אם אדם עושה רק את המצוות, זו חובתי ועשנה, יש לו ספר הוראות, טכני, טוב, פה תעשה ככה, פה תזיז את זה, פה תרים את הלולב, פה. כאילו, אם זה טכני, אז באמת, זה טוב לעולם הבא. כלומר, יופי, אתה עושה מצוות המלך, יש לזה שכר גדול, יש לזה קדושה גדולה, אתה לא רואה את זה כאן, כי כאן אתה עושה את זה טכנית, ספר הוראות הפעלה, אבל לעתיד לבוא אתה תקבל את זה שכר ובעולם הבא. אבל המידות, יש להם השפעה כאן ועכשיו, כי המידות הן משנות את האדם. כלומר, זה לא סתם שהוא עושה מעשים טכניים. כאילו אם אדם אוהב, אם אדם בעל חסד, אם אדם יש לו גבורה ואומץ, זה משנה אותו כאן, זה לא איזה משהו שתגיד, טוב, אני עכשיו באמת עושה חסד, שוב, אם זה חסד חיצוני, אוקיי, צריך לתת מס כספים, בבקשה, הנה צ'ק, קחו כמו מס הכנסה, נותן את זה. אם אדם עושה את המידות, לא את המצוות, באופן ש... ושוב, אי אפשר מידות בלי זה, באופן שכולו מזדהה עם זה, אז עכשיו הוא משתנה, זה לא משהו לעתיד לו. אדם שהוא בעל אהבה, בעל גבורה, בעל עוצמה, וכו' וכו' לכל המידות, הוא עכשיו משתנה. ולכן עכשיו הוא ראוי לנבואה. שכתוב, מי יכול לזכות לנבואה, אז מה הכלל? כדי לזכות, אז יש מדד אחד שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. בסדר? מה עוד? איזה עוד מדדים יש לנו אצל חזן?
ששירות גם.
אין הנבואה השורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. בסדר? וחזל גם מסבירים שם. מה זה חכם? הלומד מכל אדם. וכו'. זאת אומרת, המידות הם אלה שמכשירות את הנבואה. אפילו לא אמרו חכם, איזה חכם שיודע את התורה. לא, חכם שלומד מכל אדם, דיינו שהוא אוהב חוכמה, שהוא יש לו את מידת אהבת החוכמה. כנראה שלא, אם הוא באמת לומד מכל אדם, אז כנראה שהוא כבר למד משהו, אבל... אבל זה לא עניין של כאילו, רגע, עבר רבנות או לא עבר רבנות. דיינות גם צריך. זה מעבר לזה, זה הרצון הפנימי לאהבת החוכמה, שזה כבר מידה. וזה מה שמקנה לאדם את הנבואה, כמו שכותב כאן הרב. ויען, שקדושת המצוות פועלות גם כן תכליתם, ולא בית המקדש, בסך הכל. כן, כאילו, הרי זה לעולם הבא, בסדר, אז אין בית מקדש, לעולם הבא יהיה. אבל תכלית המידות שהוא, אלא שאין פעולתם, פעולת קדושתם דומה לזמן שבית המקדש קיים. כמובן שבית המקדש קיים זה היה יותר משפיע, אבל אנחנו לא רואים את ההבדלים, כי זה בכלל בעולם הבא מראש. אבל תכלית המידות הוא שהוא אור הנבואה נגנז לגמרי. על כן קרא על ברוך בן אריה בירמיה, הנה אשר בניתי אני הורס, ואתה תבקש לך גדולות. על כן אמר אצל ביתי חורבן. זה משמע שניטל זיוו, אבל נשאר עיקרו. ואצל אחד לשריפה, שזה לגמרי נעלם, אין את זה. כי זה היה אמור להופיע כאן, אז זה לא מופיע כאן. ואחר כך אמר והגליתי בניי לבין אומות עובדי כוכבים, שזהו...
זה
עוד
נוסחון דייק.
לא, זה עוד עובדי כוכבים. שזהו, לא, על פי מה שמופיע. שזהו שורש ביטול תורה משתי פנים. כי דאמרו חז"ל, כיוון שגלו ישראל למקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה, כי רק מציון תצא תורה. וזה ממילא החיסרון השלישי, חיסרון התורה, שקשור לגלות, לגלות. עכשיו, למה זה ככה, אגב? איזה ביטול תורה יש בגלות? לכאורה אנחנו רואים חיבורים אדירים שנכתבו בגלות, היינו בגמרא, כאילו כולה, כתבה בבבל, בסדר? זאת אומרת, לכאורה יש המון חיבורים, המון חיבורים, כולל משנה תורה לרמב"ם, המון חיבורים שנכתבו בגלות.
הרבה אדם אמר שכל זה בקשר לנו לארץ ישראל, שהרמב"ם ביקר בישראל.
טוב, בגלל שביקר, היה בה שבועיים.
לא רק העניין הטכני שהם היו או לא היו, אלא העניין שהיה קשר פנימי לארץ ישראל.
אבל יש אנשים שלא היו אף פעם בארץ ישראל, וכתבו חיבורים כמו פני יהושע ועוד 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 ועוד. קצור, אפשר עכשיו עשרות אלפי, בלי גוזמה, אולי מאות אלפי.
דיברנו על הישיבה פנימית, אפשר לצאת שכולם הישיבה פנימית תחבור את ישראל.
כן, אבל אז אם ככה, אז אם ככה זה לא נכון מה שכתוב. כמה שגלו ישראל במקום המלך הביטלו תורה, לא נכון. גלו, עדיין חושבים על ארץ ישראל, הכל בסדר.
זה כבוד תורה.
יכול להיות שהחיבור היה יותר טוב אם הם היו בארץ ישראל.
כן, טוב, אז גם תגיד על הרמב״ם. שוב, כי אם אתה מדבר על העניין הפנימי, אז כמו שאמרנו, אז אם ככה זה לא ברור מה שחזל אומרים, כיוון שגלו ישראל מקומם, אין לך ביטול תורה. למה? עדיין כולם ירצו את ארץ ישראל, והכל בסדר, מה אכפת לי, הגלות לא מפריע. כלומר, יש כאן איזה משהו מהותי שאומר שכיוון שגלו ישראל מקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מה המשמעות של הדבר? למה זה ככה? הרי לכאורה נכתבו הרבה חיבורים, גם נלמדה הרבה תורה. ישיבות המעתירות, במרקש, בצנעה, ב... ליטה, חולה וחולה וחולה. נו, אז מה? איפה? על איזה ביטול תורה אתה מדבר?
אולי כבוד תורה, סורת התורה, גדולות התורה, למי קוש, בגדולות התפארת.
ומה שעסקו?
או התקיימות הידיעה.
מה הכוונה?
עסקו
פרטית. או. העניין הוא שיש ביטול תורה גמור בחוץ לארץ. מה זה אומר? יש נושאים שלמים. חלקים שלמים בתורה שלא עסקו בהם. וזה עיקרה של תורה. הרי עיקרה של תורה זה לא הנהגת היחיד. עיקרה של תורה זה הנהגת הכלל, הציבור, העולם. וזה לא הופיע בגלות בכלל. כלומר, לא. זה באמת היה ביטול תורה גמור. אין. לא עסקו בזה. זה לא היה רלוונטי. איך להנהיג מדינה על פי תורה? איך להניג כלל על פי תורה? הרמב״ם לא התעסק, הרמב״ם כתב את ההלכות באופן מאוד מאוד בסיסי. אין שם הדרכות מעשיות, פרקטיות, לניהול כלכלה על פי תורה, לניהול חברה על פי תורה. יש שם דברים כלליים מאוד. אין שם, וזה ביטול תורה אדיר, כי... מה?
אם זה ביטול תורה, אז זה בן אדם בטל תורה כל הזמן.
זה נכון, זה, בדיוק, עם ישראל לא עסק בזה, ושוב, זה עיקרה של תורה, זה לא איזה דבר, זה עיקרה של תורה, הרי התורה ניתנה לכלל ולא לפרט, זה דבר שצריך להבין את זה. כל אלה שהופכים את התורה שלנו לתורת הפרט, מסלפים את מהותה של תורה. האבות לא קיבלו תורה, למרות שהיו גדולים. למדו תורה מהכליות, מהכבד, לא יודע מאיפה, לא קיבלו תורה. זה עובדה שנכתבה בתורה שהם לא קיבלו תורה. הם לא קיבלו תורה למרות שהיו אנשים אדירים וגדולים מאוד. למה? כי לא היה שם עם. היה שם יחידים ענקים, אבל לא עם. אין כזה דבר. גם כל ההקשר של עניין ארץ ישראל המופיע בתורה חזור והופיע, חזור והופיע. ושוב, כמו שהמלמד אומר, צריך לקרוא בתורה ולראות כמה פעמים זה מופיע. איך זה ההבטחה הראשונה, לך לך אל הארץ. זה ההבטחה, הדיבור הראשון לאברהם אבינו וכולי. כל הזמן האבות מובטחים על ארץ ישראל. האבות כל הזמן מובטחים על שני דברים. מה?
זרע.
זרע. ומה זה זרע? שתהיה לגוי גדול, שתהיה עם. יצא ממך עם וארץ. כי אלה שני התנאים הבסיסיים לאומה, שיש לה ארץ ויש ציבור. ולכן האבות מרגע או אותם אומרים להם, לא נורא, אתם מסכנים, אתם יחידים, אבל יצא מכם אומה בסוף. אז אתם בסדר, כאילו, אל תחשבו שאין לכם שום משמעות, כי יצא מכם אומה. זה הבטחה תמידית כל הזמן. הקדוש ברוך הוא חוזר לאבות ואומר, אל תדאגו, תצא מכם אומה בסוף. כי אומה, זה התכלית. בלי אומה, שוב, זה תורה פרטית אישית של פלוני ואלמוני, או של אלפי פלוני אלמוני. אבל זה לא תורה של הכלל, אם אלה לא תורה של העולם, ולכן כיוון שגלו ישראל, אין ביטול תורה יותר גדול מזה. כי כל תורת הכלל נעלמה. לא מבעיה שהיא לא הייתה למעשה, גם לא עסקו בה. שעסק ועסק בקווים מאוד כלליים, שלא ירדו לכדי חיים ולכדי הדרכות של תורה, איך בפועל לעשות את זה. וזה ביטול תורה, כי זה עיקר התורה. כלומר, לכן אין לך ביטול תורה גדול מזה. שוב, תמיד צריך לזכור שביטול תורה זה לא ביטולה של התורה. זאת אומרת, זה לא שאין תורה. ביטול תורה זה אומר שאם אפשר ללמוד תורה ככה, לומדים ככה. נכון? זה נקרא ביטול תורה. זה לא, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך תורה. לא, זה לא מה שכתוב. יש ביטול תורה ענק, גדול, אין גדול יותר מזה. וזה מה שחזל אומרים, שמזמן החורבן, התורה מתכנסת לדל דמות של הלכה. שזה בכל אומר, אוקיי, אז יש הלכה פרטית, מה לעשות בשבת, בקשרות, בהמון עושים. אבל זה ביטול תורה ענק. כי העיקר חסר מן הספר. זאת אומרת, השאירו רק את הדרכות של האדם בפרטי, בין מוסרית, בין... וכל הכלל לא מתייחסים אליו ולא... טוב. מה? נמשיך עוד בזה? לא, מה אתם אומרים? טוב, אתם אומרים. מה? טוב, נתחיל. תני אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. ובא אליהו זכור לטוב והמתין לי על הפתח עד שסיימתי וכו'. אמר לי בני, מפני מה נכנסת להתפלל לחורבה זו? אמר לי להתפלל, אמר לי, היה לך להתפלל בדרך? אמרתי לו, מתיירא הייתי שם יפסיקו לי וכו'. באותה שעה למדתי מנוגים דברים, למדתי שנכנסים לחורבה וכו'. אמר לי, וזה העיקר מה שהרב קוק רוצה עכשיו בפה. אמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה זו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי שהחרבתי את ביתי. אמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום, ג' פעמים אומרת כך, ולא עוד, אלא בזמן שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ואומרים, יש שמי רבה מברך. הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו ואיתו כך. מה לו לעם שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אבי. ראיתי בעזרת השם יתברך לבאר עניין אגדה זו. מה תועלת היוצאת מכל הסיפור הזה? ואם רק מפני החידוש הכללי, שבצרת ישראל כביכול לא צר דבר זה נודע למדי, ובואר גם כן בפסוקים ומפורשים אין צריך עריכות. כלומר, יש כאן איזו אמירה אחת, שכמו שישראל בגלות, גם הקדוש ברוך הוא מנהם, היונה, וגם הוא כביכול נמצא בתוך חורבה, אנחנו בחורבה, גם כביכול הריבונו של עולם בתוך חורבה, וגם כן מצטער צער גדול, בכל צרותם לא צער. טוב, אבל זה אומר רב קוק, זה נכון, זה אמיתי, אבל זה ידוע, זה פשוט לא בשביל זה צריך את כל הגאטה הזאת. אבל בא העניין לעניות דעתי לבאר תוכן ביאור צער שמעלה מה שלא ניתן להבין על פי פשוטו. כלומר, מה בדיוק? יש צער בעליונים בגלות, אבל מה בדיוק הצער? וניקח לנו למשל עניין צער אמור בעניין גופני, כדי שנוכל להקיש ממנו על הדברים העליונים. הנה כל דבר שמהלך כדרכו וטבעו ומתמיד בהנקתו ואין בו צער. והצער לא ייתכן כי אם במשהו מקרה יוצא חוץ לטבע, כמו הבריאות הוא המצב הטבעי של החי והכל יהיו חוץ לטבע. וכל דבר שהוא חוץ לטבע ודאי לא יתמיד, כי כך היא המידה שכל דבר חוזר לטבעו. אז זה קודם כל יסוד מוסד פשוט, כל אחד מכיר אותו כמובן מההקדמה של נצח ישראל למערן. מה?
פרק ראשון.
כן, נכון, פרק ראשון בנצח ישראל. כן, נכון. וממילא זה דבר יסודי ופשוט, ונגיד אותו. אגב, הוא בכלל יסוד להרבה מאוד הבנות. כל זמן שאדם, שהדבר נמצא על טבעו, על מקומו, אז הוא ממלא מתקדם, הוא ממלא יש בו שמחה גדולה. כל זמן שדבר לא נמצא במקומו, יש צער, יש בעיות, יש קשיים. וגם ברור זה לא יתמיד, כי אם זה היה מתמיד זה היה הופך להיות הטבע שלו. כי מה ההגדרה של טבע? טבע זה מצב הרגיל. אם משהו יהיה תמיד ככה, אז זה כבר הפך להיות המצב הרגיל שלו. עכשיו, הדבר הזה, כמו שאמרתי, הוא יסוד מוסד להרבה מאוד דברים. ניתן את זה קודם כל ברמת הפרט. אדם שלא נמצא במקום, בין אם הוא בלימוד לא לומד את הדברים שהוא מתאים לו ללמוד, בין אם הוא בחיים לא מצא את התפקיד שלו, את העבודה שלו, ואת המקום אפילו הפיזי שלו, יש אנשים שגרים לא איפה שהם צריכים לגור, וכו' וכו' וכו'. כל זמן שאדם לא נמצא במקומו, יש לו צער ועיכובים. צער וחוסר התקדמות. צער ומצוקה נפשית, כי זה לא המקום שלו. בסדר? זה יסוד פשוט, אבל כל כך חשוב, שאדם חייב למצוא את מקומו. אתה רואה כל כך הרבה אנשים שלא במקום. וכיוון שכן יש הרבה בעיות, וכיוון שכן יש הרבה קשיים, וכיוון שכן יש הרבה צער. למה? אדם לא במקום. פעם דיברתי עם אחד מהיועצים המקצועיים הטובים בארץ. יועץ מקצועי, דהיינו, אדם שעוזר לאנשים לבחור את העבודה שלהם. בסדר? שמעתם על יצורים כאלה?
רגע, זה לא צריך בשלב של
כששאתם מועדים אקדמיים? כן. שמעתם על יצורים כאלה? הם עושים מבחנים והמון המון דברים, שוחחים איתך. שוב, יש כאלה גרועים מאוד, יש כאלה טובים מאוד, אני דיברתי עם אחד מצוין. שאלו אותי למה אני לא ממליץ לאנשים ללכת אליו, לאנשים פה בישיבה, אמרתי, הוא לוקח 10,000 שקל לייעוץ, אז לכן, לעומת מי שפה הולכים לישיבה, שהוא די טוב, לא מצוין, הוא בסדר, שהוא לוקח 600 שקל, אז... בקיצור, אז אמרתי לו, תגיד, יש עבודות טובות או לא טובות? או נניח אם אדם אומר לי, אני רוצה להרוויח כסף בעבודה. יש עבודות שימל אני חייב מיד להוציא אותה מהאופציות? אז הוא אמר לי, תראה, יש טעות ידועה שאנשים לא יודעים. בכל עבודה אתה יכול להיות עשיר, לא מיליארדר, אבל עשיר או אני. ובעיקר זה תלוי אם אתה טוב בזה או לא טוב בזה. הוא אמר לי, תראה, אם אתה טוב, כל עבודה שתעשה, כל עבודה שתעשה, אם אתה טוב בה וזה המקום שלך וזה הנקודה שלך בחיים, אתה תעשה, אתה גם תצמח בזה, אתה גם תרוויח בזה. הוא אמר לי, נניח, אדם יגיד מה, מורה, יש לו איזה תקרה למורה, נכון? הרב מלמד אוהב לדבר על שכר המורים. מורה, נניח הוא יהיה משרה מלאה והכל והכל והכל, כמה אתם חושבים הוא ירוויח?
600,000?
לא, יכול להרוויח גם 10,000.
איך? אם יש לו 3,000?
לא, לא. אבל לכאורה נורא, 10,000 זה... לא גדעני, אבל זה... בינוני ומטה.
אין הרבה.
אז מה? אז איך אתה יכול להיות עשיר ממורה? הוא אמר לי, בוא נתן לך דוגמה. למורה. יש מורה אחד, קוראים לו, לא זוכר את שמו עכשיו, יואל גבע נראה לי.
כשבאת הארגון יואל גבע, מבוסס את השם של מורה אמיתי?
כן. אז הוא אמר לי, הוא מורה, הוא נורא נורא אוהב ללמד, והוא ממש קישורני בזה, הוא כאילו, והנה, אז בסדר, אז הוא פתח כיוון שהוא כל כך טוב בזה, וזה המקום שלו, וזה האהבה שלו. אז עם אלה הוא פתח אחרי זה מכונים ללימוד, לעשיית בגרויות ולפסיכומטרי וכו' וכו' וכו'. הוא אמר לי, תאמין לי, הוא לא מרוויח פחות מעורך דין חשוב או רופא חשוב. כאילו, ולמה? שוב, זה לא עניין של כסף. זה עניין שאם אדם במקום שלו הוא יכול לפרוח שם, כי הוא טוב בזה. הוא אוהב את זה, הוא אוהב לעשות את זה עוד ועוד. ואז הוא יכול, שוב, לא מנרדר, אבל יכול להיות עשיר. בכל תחום. אין תחום שבו אדם לא יכול להיות עשיר אם הוא עושה את מה שהוא אוהב ואת מה שהוא טוב. וזה מגלה, כגילוי חיצוני, כמה חשוב של אדם להיות במקום שלו. זה כמו שאומרים, גם בלימוד תורה. אין כזה דבר אדם שלא יכול לפרוח בלימוד תורה. לחדש חידושים אפילו. להגיד אמירות חשובות שהעולם התורה זקוק להן. רק השאלה אם הוא יהיה במקומו, אם הוא ילמד את הלימוד המתאים לו, את הסגנון המתאים לו, ואת התחומים המתאימים לו, הוא יכול לעשות פלאים. אותו אדם שבש"ס ופוסקים היה מגמגם כל היום, ולא היה לו מה לומר, פתאום אתה מכניס אותו לעולם של תנ"ך, וואו. כאילו, הוא עושה שם פלאות. כלומר, כל אדם יש לו תחומים, וגם בתורה יש המון תחומים. יש תחומים שמצריכים יותר אומניות, יש תחומים שמצריכים יותר ריאליות, אני סתם ככה נותן בכישרונות שונים. יש תחומים שזקוקים ללב ולרגש. יש תחומים שזקוקים לניתוח טכני, חד, והמון המון תחומים, המון צדדים. ולכן עם אלה אין גבול לכן התורה, למה אני אומר התורה? כי התורה היא כולה בית. יש בה את כל הצדדים, כל צדדי האדם, כל צדדי אישיות. ואם אדם רוצה את המקום המתאים לו, פלא פלאות, ואם לא, הוא כל הזמן בצער. כל הזמן מרגיש שזה לא זה, וזה לא בדיוק. זה כמו שאדם לא לובש נעל. לא, לא בדיוק מתאימה לו, כן? אז או שזה גדול וזה כל הזמן נופל וזה, או שזה צר קצת ולוחץ לו פה ולוחץ לו שם. זה, ככה זה כל דבר בחיים. כלומר, אדם חייב למצוא את המקום שם. טוב, בעזרת השם, המקום ינחם אתכם. ינחם אתכם.